אנחנו נמצאים בספר מידות ראייה על העלאת ניצוצות בסעיף האחרון, פסקה זין. למדנו את החלק הראשון, את השליש הראשון, אנחנו מקווים להמשיך את ההמשך היום. למדנו שהרב כאן מנסה להסביר לנו, הוא בוודאי מצליח, השאלה כמה נוכל להבין, על האכילה, שאנחנו רואים שהאכילה הראשונה היה בה גם חטא תאווה, וזה דבר שמאוד מאוד מובן לנו, איך בכל אכילה יש התמודדות עם העניין הזה של התאווה. העניין של התאווה זה השאלה אם אתה מחפש את החיות שלך בפנים, או אתה מחפש את החיות שלך ברובדים החיצוניים. אבל חוץ מהעניין הזה של התאווה, אנחנו רואים שהאכילה הראשונה קשורה גם לעניין והייתם כאלוהים, כן, עניין הגאווה. וזה מה שהרב מסביר לנו. והרב התחיל ואמר, אכילה ושתייה יתרה ועדיין מביאים לידי גאווה, ובדין שאינה בכוונה קדושה, הכל לפי מדרגות השאלה, עד כמה שצריך שיכוון. כי נראה לי שאת פה למדנו, נכון? או שלמדנו גם? מה? כי הניצוצות הקדושים שבתוך האכילה ושתייה הם מטבעה מתאמצים לעלות למעלה, וכשאוכלים בכוונה סוללים הדרך לפניהם איך לעלות למעלה מקדושה. כלומר, הרב מדבר כאן על כך. המושג הזה ניצוצות, כן, זה מושג שהזכירו אותו הרבה בכתבי הארי, יש הרבה על עניין הניצוצות. רוח אלוקים מרחפת, מרחפת זה ריש פי חטא, ניצוצות, שכשנברא העולם אז הניצוצות האלה הם נבעו מהשבירה, מאיזושהי שבירה של כלים, מאיזשהו דבר כזה שהאור היה מאוד מאוד גדול ולא יכל להכיל את כל ההופעה של האור, ואז היה נפילה, שבירה של הכלים, והשבירה של הכלים הייתה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא לא סתם נשברים הכלים, אלא הקדוש ברוך הוא שובר את הכלים, אבל בצורה כזאת שיהיה להם דרך לקבל את התיקון שלהם, שהם יוכלו להתקן. מה הכוונה שיוכלו להתקן? שהם יוכלו שוב להתחבר למקור שלהם. כן, זה מה שאנחנו אומרים, לעלות למעלה. מה זאת אומרת לעלות למעלה? יש את העולם העליון, ששם האור האלוקי הוא רב, הטוב האלוקי הוא גדול שם, ושם הדברים מופיעים בצורה מאוד מאוד מחוברת ומאוחדת ואינסופית ועשירה וחיה וקיימת ונצחית. כל הדברים הנפלאים, כל המילים הטובות, זה בעולם העליון. אבל יש בכל אופן, הרצון האלוקי היה שלא רק יהיה עולם עליון, אלא שיהיה גם ירידה של העולמות. ולא ניכנס להסבר העמוק למה זה, שזה בסופו של דבר הירידה היא צורך עלייה. כלומר, יש איזשהו רווח מזה שאנחנו נמצאים בעולם שהדברים הם הרבה יותר מקומיים, והדברים לא מושלמים, והדברים לא מופיעים בצורה של שיתוף פעולה, ולא בצורה של אחדות, ולא בצורה של עושר, בצורה מאוד מאוד דלה. אבל ודאי שהרצון האלוקי, המחשבה האלוקית הייתה שהנפילה הזאת היא לא תהיה לאורך זמן, אלא זה יהיה רעידה צורך עלייה. ולצורך זה הקדוש ברוך הוא דאג, או זה בנוי בצורה כזאת, שגם כשהייתה את הירידה, הקדוש ברוך הוא טמן את הניצוצות הקדושים. קדושה זה אומר שזה הדבר שיש לו כוח של התעלות, כוח של קיימות, כוח של נצחיות. ניצוצות הקדושים, זה, אז הקדוש ברוך הוא טמן בכל הטבע, בכל מדרגות החיים שבטבע, הקדוש ברוך הוא טמן את הניצוצות האלה, שהניצוצות האלה הם הפוטנציאל שטמון בכל ההוויה, בכל הטבע שהוא במקום ירוד, לנוע ולהתעלות ולהתחבר ולהיות חלק מהעולם הגבוה יותר, מהעולם העליון יותר, וזה יהיה התיקון שלהם. ותמון בכל המציאות הטבעית שלנו, כן? במיוחד לאחר האכילה של האדם מעץ הדעת טוב ורע. לפני האכילה של האדם מעץ הדעת טוב ורע, אז היינו בעולם שהוא כולו עמד להתעלות. לא היה בו קליפות, לא היה בו דברים שהם לא יכולים להתעלות. כן, לא היה בו תערובת של טוב ורע. מהרגע שיש את הנפילה הזאת של העולם מחטא אדם, עץ הדעת טוב ורע, אז אנחנו נמצאים בעולם כזה, שבכל עולם הטבע, אז יש משהו בטבע שהוא יכול להתעלות, שהוא מושך את האדם להתעלות, וזה עובד דרך הניצוצות הקדושים האלה, ויש את החלק הסתמי, שהוא המצא, זה המקום ששם הניצוצות האלה שרויים. כשהרב מסביר לנו בסעיף הזה, שזה בנוי בצורה כזאת, שכל פעם כשאתה מצליח באמת, כשהטבע מצליח, כשהניצוצות שבטבע, או החלק שבטבע, שהוא יכול להתרומם, שיכול להתעלות, הוא עושה פעולת ההתעלות, זה גורם לזה שהחלק הסתמי, שהוא נקרא לו החלק של הרע, הוא עוד יותר יורד למטה. האם לא יהיה איזשהו פתרון? אז הרב לא מדבר פה על זה. הרב מדבר על זה שפעולת האכילה המתוקנת היא פעולה של הפרדה בין החלק שיש בו כוח של התעלות לבין החלק הסתמי. איך נגדיר מבחינתנו מהו החלק שיש בו כוח של ההתעלות? אנחנו יודעים את הדבר הזה, אז נאמר זה כך, שכשהאדם אוכל, אז האכילה, יש בה משהו שהאדם יכול לתת לה איזשהו תוכן. כלומר, יכול לתת לה איזשהו ערך. הרב כאן באמת לא מדבר מצד האדם. הרב מדבר שזה כך, שיש קדושה שבטבע, הקדושה שבטבע היא בנויה בצורה כזאת, שלא כל הטבע עומד להתעלות, אלא רק, מבחינת, אם היינו לומדים רק את הסעיף הזה, אז הפירוש הוא כזה, שיש קדושה שבטבע, יש קדושה בטבע, אבל הקדושה בטבע היא בנויה בצורה כזאת, שלא כל הטבע עומד להתעלות, אלא רק הניצוצות הקדושים, הם אלה שעומדים להתעלות. והמגע של האדם, המגע הנכון של האדם עם הטבע, הוא זה שעושה את פעולת ההפרדה הזאת, את פעולת התיקון הזה, כן? פעולת ההפרדה בין הטוב והרע, שפעולת ההפרדה היא גורמת לדבר הזה, שהחלק שהוא תמון בניצוצות הקדושים, הוא מקבל את התיקון שלו על ידי זה שהוא מתעלה, או כן, מוצא את הקשר שלו לעולם היותר מרומם, לאידאות היותר עליונות, והחלק הסתמי הוא מאבד את נקודת החיות שלו, והוא מת יותר, הוא נהיה רע יותר, כן? וזה זה מה שזה הרע שקורה. ואז אומר הרב, שזה שהקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שהאדם צריך להיות ניזון מהטבע, חוץ, כן, זה בא ואומר את הדבר הזה, שאכילת האדם, באכילת האדם צריך להיות התהליך הזה של ההפרדה, התהליך הזה של התיקון, שהחלק, הנחת היסוד היא כזאת, שהאדם יש בוודאי הרבה יותר מאשר ניצוצות קדושים. האדם, כן, יש בו נשמה קדושה. זה כבר לא ניצוצות קדושים, זה כבר משהו. האדם הוא בריאה שיש בו מן העליונים ומתחתונים. יש את הבריאה שהיא נמצאת בתחתונים, שזה הטבע. ששם יש רק ניצוצות. באדם לא, אין רק ניצוצות, אלא באדם יש חיבור בין כן, יש באדם נשמה מן העליונים, גוף מן התחתונים, שזה ביחד מיוצר רוח. כן, כן, זה השילוב בין שני הדברים האלה, זה מיוצר רוח. והקדוש ברוך הוא יצר את הדברים בצורה כזאת, שהמגע של האדם עם הטבע גורם לניצוצות כביכול שיש בטבע, לניצוצות שיש באוכל, הם מחפשים את הסולם איך להתעלות. הם מחפשים טרמפיסט, כן? הם על מי לעלות טרמפ. ואז האדם שאוכל את האוכל הוא הטרמפ של הניצוצות כדי להתעלות. זה הציור שהרב מצייר לנו. אז נחבר את זה יותר לחיים שלנו, שכל אכילה היא יכולה להשרות על האדם אווירה, או יכולה להשרות על האדם את הציורים של המקור העליון יותר. בשביל זה אנחנו מברכים לפני, בשביל זה אנחנו מברכים אחרי, וההשראה הזאת שיש, אבל אנחנו לא רק אוכלים השראה, אנחנו לא כל הזמן שאנחנו אוכלים, אנחנו רק מברכים. יש משהו מהאכילה הזאת שזה מעורר בנו את הציורים של הברכה, כן, של הברכה, עד כמה שמתעורר בנו, זה החלק של הניצוצות. אז זה מה שהרב אומר, כי הניצוצות הקדושים שבתוך האכילה בשתייה הם מטבעה מתאמצים לעלות למעלה, וכשאוכלים בכוונה, סוללים הדרך לפניהם איך לעלות למעלה בקדושה. כן, יש תהליך של התבררות כזאת, ואז הניצוצות סוללים את הדרך לפניהם איך לעלות למעלה בקדושה, והרע שבהם יורד למטה. זה ברגע שהאדם אכל אכילה מתוקנת בכוונה ובקדושה. כן, שאז החלק של החומר שיש בו כוח התעלות הוא מתעלה, והחלק של החומר שאין בו את כוח ההתעלות הוא הגיע ליהודו, הוא נהיה מצע כדי להוציא ממנו את הנקודה משמעותית. מה קורה באמת עם החומר הזה, אם הוא נשאר מת כזה, עם זה, אז כן, אפשר להגיד באמת את הדבר הזה, שאני חושב שזה ההבדל בין לחם מן השמיים, אכילת המן, שהיא הייתה עם יכולת התעלות שהכל היה מתעלה, והאוכל הרגיל שלנו, המוציא לכם מן הארץ, שיש איזה משהו שהאוכל, יש חלק ממנו שאנחנו יכולים לקבל ממנו מזון, הוא נהפך להיות לדם, ויש חלק שהוא יוצא כהפרשה, הוא יוצא כסרח העודף, הוא יוצא בצורה הגסה, המגונה, שיש בה את הביטוי הכי נמוך של החיות, אין בה שום דבר, אבל היא בסופו של דבר, בבוני עולמות מוחריבן, באיזשהו תהליך ארוך, גם שם זה יכול להפך להיות זבל, וזה יכול בסופו של דבר עוד פעם להיות חלק איזה מצע לעוד ניצוצות אחרים שצריכים להתעכל. אבל על זה הרב לא מדבר. כאן הרב מדבר על השלב הראשוני הזה, יש את החלק של האוכל שהוא עולה למעלה בקדושה, והרע שבאים יורד למטה. והטוב עולה למעלה בקיום ואור עונג קדוש ומרומה. כלומר, ההפרדה הזאת שבין הרע לטוב, זה עושה את הדבר הזה שהטוב עולה למעלה בקיום, בקיום הכוונה הוא נהיה קיים יותר, כן? הוא נהפך להיות משהו יותר נצחי, הוא לא נהפך להיות משהו זמני ומקומי. ואור, מה זה אור? זה, החומר הוא, יש בו חושך. חושך הכוונה שאין בך יכולת לראות בדבר שאתה נפגש איתו את, את, את מה שמעבר. כן, משהו שמחשיך לך את החיבור בין, בין, ה, בין הדבר הזה לבין שאר הדברים. האור הוא מאפשר את החיבור, את ה... את הראייה שזה, שהדבר הזה הוא חלק מהאינסוף, אתה יכול לראות את האינסוף יותר ללא מסכים, זה האור, וזה ממילא, ואז אומר הרב, זה מביא לעונג קדוש ומרומם. כלומר, המציאות המתוקנת הזאת, היא מציאות חיים שיש בה, שזה כבר מגיעים לעולם של תענוג, העולם של התענוג, הרב מרחיב אותו בהרבה הרבה מקומות. אז אנחנו, כן, אתם נפגשתם איתו, נגיד, במסיעת ישרים, להתענג על השם, איזשהו עולם כזה, ש, שיש הרגשה של התאמה, הרגשה ש, ש, שהדברים הם חודרים ומדויקים, אבל העונג הזה הוא קדוש ומרומם. כלומר, זה לא קיימות מוגבלת, אלא זה התענגות מכוח ההרגשה הזאת של הקדושה, של ההתעלות וההתרוממות. כן? זה הטוב עולה למעלה בקיום ואור, עונג קדוש ומרום. אומר הרב, וממילא מעורר גם כן בתוך הנשמה של האוכל, גם כן עלייה של הטוב וירידת הרע. לא, הרב כביכול מתאר את הדברים בצורה הזאת, שכביכול יש את הקדושה שבטבע, ויש את האדם שהוא מושפע מהאכילה. כלומר, כל העניין הזה של האכילה זה דו-שיח, זה איזשהו, הרב מנסה לתאר לנו פה, האדם שמכוון, גורם לאכילה, גורם לאוכל משהו, ואז אחרי שנגרם לאוכל משהו, זה שוב, אור חוזר על האדם. זה בעצם התיאור שהרב מתאר פה. כן, אז אומר הרב, שאחרי שהאדם באמת אוכל אכילה עם כוונה טובה, ואז יש את המהלך הזה של ההפרדה בין הטוב והרע, כן, אז זה בסופו של דבר משפיע, מעורר גם בתוך הנשמה של האוכל, גם כן עלייה של הטוב וירידת הרע. כן, אז הרב מתאר את זה כביכול, זה כמו מצווה. כשאנחנו אומרים שיש, כשאדם עושה מצווה, מדובר פה על אכילת רשות. אבל הרב בא ואומר שבעומק, בכל אכילת רשות, יש בה משהו מעין התהליך שיש במצווה. כמו שבמצווה אנחנו אומרים שכשהאדם, כשהאדם עושה מצווה, אז המצווה פועלת על האדם. אבל זה מתחיל קודם כל מזה שהאדם פועל בזה שהוא עושה מצווה. כלומר, זה עוד פעם, זה תמיד מתחיל מהאדם. כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו שלו, כן, על מצוות ציצית או משהו כזה. אז תמיד שואלים, מה זה הכפלות הזאת? מה זה, היה אפשר להגיד, ברוך אתה השם מלך העולם, אשר ציוונו על מצוות ציצית, או אשר, כן, מה זה קידשנו במצוותיו וציוונו? אז ההסבר הוא פשוט. זה לא זה שיש משהו במצווה כשלעצמה. כל הכוח שיש במצווה הוא תמון בעצם באדם. האדם בו יש את הקדושה הפוטנציאלית כביכול. האדם הוא המרכז של ההוויה, הוא המרכז של כל ההוויה, והקדושה, התמונה באדם, היא יוצאת אל הפועל על ידי זה שהאדם עושה את מעשה המצווה, ומעשה המצווה הוא כבר לא משהו שנמצא רק בכוח באדם, אלא האדם הוא כן, מתלבש במצווה, הוא כבר גם החושים שלו, גם הרגשות שלו, גם כוחות החיים האחרים הם מתלבשים במצווה, ואז המצווה מקדשת אותנו. כן? כלומר, הקדושה היא תמונה באדם. האדם, מכוח הקדושה שתמונה בו באדם, הוא עושה מעשה מצווה, ואז מעשה המצווה הוא מקדש את הבן אדם. אז אותו דבר גם אומר הרב על האכילה. גם האכילה היא בנויה בצורה כזאת, שזה מתחיל מזה שהאדם יש לו כוונה מתוקנת באכילה. מה זאת אומרת? שתמון באדם הפוטנציאל הזה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, שהאדם הוא זה שיכול לתת את הכוח של ההתעלות ואת הצורה הנכונה לכל העולם. כן? האדם הוא זה שיכול לתקן את כל העולם. כן? העולם אין לו את כוח הפעולה לבד. כן? מי מפעיל את העולם? האדם מפעיל את העולם. אז האדם מתחיל עם הכוונה בזה שהאדם מתחיל לאכול, אז האדם הוא זה שמתחיל לפעול על העולם. ואז העולם נפעל, ואז בעולם יש את ה, כן, יש באוכל הזה, את התיקון הזה, את ההפרדה הזאת שהרב תיאר בין הטוב ובין הרע. ואז, כיוון שבסופו של דבר האוכל הזה הוא נהפך להיות חלק מכוח החיות של האדם, אז הגוף הזה של האדם הוא מקבל עכשיו אוכל שיש בו כוח התעלות. כוח התעלות, מי נהנה ממנו? מי כל כך אוהב כוח התעלות? זה הנשמה. והנשמה, נכון שהיא מן העליונים, אבל כמו שאנחנו הסברנו, שיש משהו שכשהנשמה מקבלת את כוח ההתעלות הארצי, אז גם הנשמה מושפעת. כל מה שאנחנו תמיד מדברים על הדבר הזה, שבנשמה כולך חייפה רעייתי, ולא יכול להיות שינויים בנשמה, כן? והנשמה היא, אי אפשר להשפיע עליה, והיא חלק אלוקא ממעל. כל הדברים האלה נכונים. הם נכונים קודם כל כל עוד שהנשמה משוחררת, עוד לפני הנשמה שניתנת בגוף. ברגע שהנשמה ניתנת בגוף, אז גם הנשמה היא, כן, או רובדים מסוימים של הנשמה, כאילו גם בנשמה יש כל מיני רובדים. כן, יש כזה מושג כזה שיש חלק של חיה בנשמה, יש חלק יחידה בנשמה, אז יש יכול להיות, יכול להיות שנכון שיש איזה שהם רובדים שהם אף פעם לא התנתקו מן המקור האלוקי. אבל יש רובדים בנשמה שהם יותר התחברו לאישיות הפרטית של האדם, לחיות הפרטית של הבן אדם. וההתחברות הזאת היא נועדה בסופו של דבר כי יש איזשהו רווח לנשמה. יש איזשהו רווח לנשמה שאת יכולת את הרגליים, את יכולת ההתעלות שלה היא מקבלת דווקא לא ממה שהיא באה מהמרומים, אלא דווקא מהתחתונים. כלומר, דווקא הכוח שמלמטה שרוצה להתעלות, הוא עוד יותר נותן, הוא לא נותן את העוצמה של האור שיש בנשמה, אבל הוא נותן את כוח ההתעלות לנשמה, וזה מה שהרב מתאר פה. וממילא מעורר גם כן בתוך הנשמה של האוכל, גם כן עלייה של הטוב וירידת הרע. מה זאת אומרת עלייה של הטוב וירידת הרע? הנשמה היא יותר נוכחת ממילא באדם הזה, שהיא גורמת לו שהאדם הזה יש בו יותר חיבור, כן, אל הטוב, יותר שייכות אל הטוב, והרע הוא נהפך להיות תפל יותר, נהפך להיות פחות משמעותי לאדם. כל זה באכילה מתוקנת. אז עוד לא הגענו לגאווה. עכשיו הרב מאבא מסביר איך פתאום מגיעים באוכל לגאווה. אבל בחסרון כוונה, בחסרון כוונה, אני הייתי אומר, בלי דברי הרב, היינו אומרים, בחסרון כוונה, אז האדם נוגע רק בצד החומרי, רק בצד הרע. אין בכלל מגע עם הניצוצות. אומר הרב, זה לא ככה. הטבע, כל מפגש עם הטבע, יש בו מפגש גם עם הצד של החומר כביכול שבו, החומר שעומד לרדת, אבל אין מה לעשות. בכל מפגש עם הטבע, הטבע יש בו גם ניצוצות. יש בו כוח שרוצה לנוע, כוח שקורא לגודל, כוח, כאילו, הטבע אומר, הטבע הוא לא רק קטן, הוא לא רק הולך להיבדון. יש כוח חיים בטבע. כוח החיים הזה בטבע הוא הכוח שתמון בניצוצות. וכל פעם כשהאדם אוכל, הוא מקבל כוח חיות. עכשיו, כוח החיות, אם האדם אוכל בכוונה, אז הניצוצות האלה הם פוגשים את האדם שהשאיפה לגדלות אצלו היא מתוקנת, מלא גם הם מתעלים בצורה ישרה. אבל אם הם פוגשות את האדם שאין לו את הכוח, את השאיפה לגדלות בצורה מתוקנת, אבל בחסרון כוונה, אז זה לא שאין ניצוצות. אין דרך סלולה לפני הניצוצות. והניצוצות האלה הם אומרים לבן אדם, אתה גדול. אומרים לבן אדם, יש לך פוטנציאל. אומרים לבן אדם, יש לך יכולת להיות יותר עליון מאשר הסתמות של העולם. אז כיוון שזה מה שהניצוצות האלה אומרים, כן? אז הם מתפרצים לעלות בלא תיקון. מה הנקודה המרכזית אם העולם מתוקן או לא? עולם לא מתוקן זה עולם של תור. עולם מתוקן זה עולם שיש בו, שהוא לא תור. מה ההבדל בין עולם של תור לעולם שאחרי התור? העולם של התור הוא עולם שאין בו סדר. יש בו את כל הכוחות, הקדוש ברוך הוא, בעולם של התור, כן? יש שם את כל היסודות. רוח, מים, כן, ארץ, יש שם את היסודות. אבל עדיין אין שם סדר. אין סדר לכוחות. יש, כן, אין, כל כוח, הכוחות אין להם את המקום שלהם, כן, וזה לא עובד כאיזושהי תמונה שכל כוח יודע בדיוק את מקומו, ויודע איך הוא משתף פעולה, והוא יודע איך הוא חלק מהפאזל הגדול. אלא זה פאזל חתוך של חתיכות שבועות, שכל אחת ואחת היא נמצאת עוד לא במקומה, עוד לא ב... זה באופן כללי, תדעו לכם, שכשמדברים על עולם התיקון, כן, זה העולם התיקון הוא עולם שהדברים הם בנויים כבר בצורה כזאת של שילוב בין כוחות, התאמה בין כוחות, כבר פרצוף שלם, כל מיני דברים מעין אלה, ולא משהו שעומד לעצמו. אז עכשיו, כשהרב אומר כאן על זה שהניצוצות האלה מתפרצים לעלות בלא תיקון, אז עיקר הכוונה זה שיש כוח לאוכל. האוכל כן נותן לאדם איזו הרגשת קיימות, נותן לאדם איזו הרגשת חיות, כן? אבל מתפרצים, פריצה, זה הכוונה שזה בלי סדר, כן? מתפרצים לעלות בלא תיקון. מה לא תיקון? עצם הדבר הזה שהם פרוצים. עצם הדבר הזה שהם לא יכולים להיכנס לאיזשהו סדר מסוים. זה הכוונה, מתפרצים לעלות בלא תיקון, ואז ברגע שאין ולוקחים ממם את הרע, גם כן בעלייתם. כיוון שהם בלא תיקון, כל היכולת לעשות פעולה של הפרדה בין הטוב והרע, זה כשבאמת הדברים הם נועים בצורה מתוקנת. אבל כשהניצוצות הם עולים בלי תיקון, אז ברגע שזה לא תיקון, אז כל מה שהם רוצים, הם רוצים לגייס כביכול, אתה רוצה לגייס את כל מה שאתה יכול, כל מה שבא ביד, כדי להרוויח, כן? כדי להעצים את עצמך. ואז אפילו אתה לוקח גם את הצדדים הסתמיים בשביל להחשיב את עצמך. כן, אני לוקח את הדברים שהם לא לעניין, ואתה, זה מה שכאן הרב קורא לזה, לוקחים ממם את הרע, גם כן בעלייתם. יש כאילו, האדם מגייס את כל המשאבים שיש, שהאוכל בעצם פה מגייס את כל המשאבים שהוא יכול כדי להידבק באדם שהוא עליון יותר, כן? אבל כמו שבאדם, כמו שהאדם העליונות שלו לא מבטיחה שהוא ישתמש בכוחות הגדולים שלו רק להוסיף טוב, לפעמים להפך, לפעמים האדם עם הכוחות הגדולים הוא יכול לקלקל הרבה יותר, אז לא דבר, גם האוכל הוא יכול להידבק בעוצמה הזאת שיש באוכל הזה ולהצטרף לעולם התוהו הזה, כן? ואז ממילא גם האוכל הוא מקבל איזושהי העצמה, הוא מקבל העצמה לא מסודרת, הוא מקבל העצמה שלא נותנת לו אפשרות לראות את עצמו כחלק ממערכת כוללת יותר. וממילא מעוררים בנפש האוכלת גם כן עליית המידות והתכונות הרעות, שהוא כל יסוד הגאווה. כן, מה הסברנו? הסברנו. מה זה יסוד הגאווה? יסוד הגאווה זה מתחיל מזה שהאדם רואה את עצמו כאישות נפרדת. כן? הגאווה נובעת מזה שהאדם רוצה להגדיר את עצמו. כן? והגדרת עצמו, הגדרת עצמו הכוונה לשים גדר בינו לבין האחרים, כן? זה נעשה בצורה כזאת שככל שהאדם מגדיר את עצמו, אז הוא יותר מתנכר לאחרים, הוא יותר רוצה להשתמש באחרים, הוא רוצה להרגיש את הקיימות שלו על ידי ניצול האחרים, כן? וגם אם האדם הוא אמריקאי ולומד בקורס שכדי להצליח כדאי לך להראות מצג של שיתוף פעולה, כן? אבל זה לא קשב אמיתי לאחרים, כי זה לא בשביל האחרים, זה לא בגלל שאתה באמת חושב שאתה חלק מן האחרים, אלא זה רק קשב שאתה רוצה לנצל את האחרים ולגייס אותם לטובתך. זה היסוד של הגאווה, כן? לעומת הגדרת הענווה היא בדיוק להפך. הענווה היא שהאדם אומר, אני לא רוצה לבנות את עצמי, לא רוצה להגדיר את עצמי. אני רואה את עצמי כחלק ממציאות הרבה יותר כללית, כן? כחלק מדבר הרבה הרבה יותר גדול. וממילא האדם כל הזמן מנסה לשתף פעולה עם האחרים, להבין את מקומו, להבין את המקום של האחרים, כן? וממילא הענווה היא יסוד הטוב, והרע מגדיר פה שהגאווה היא יסוד הרע. אז לכן אומר הרב, יש משהו בכל אכילה שאחרי שהאדם אוכל, ואם האדם לא אכל מתוך התודעה הזאת של הכוונה והתודעה של מקור האוכל והקדושה שיש, יש משהו שהאדם מתעסק מאוד עם עצמו. האדם מתעסק מאוד עם האישות של עצמו, וההתעסקות הזאת, הכוונה הזאת, הצורת אכילה הזאת, היא באמת גורמת לדבר הזה שבאמת יש פוטנציאל של הזרמת חיות וקיום באוכל, ושהיא באמת פוגעת באדם. אני חשבתי שהיום אנחנו נגמור, ואני רואה אתם צריכים כבר ללכת לאוכל. מה אני יכול לעשות? אז מחר אנחנו נשלים, אני מקווה, ב-10 דקות רבע שעה, את מה שהרב מסביר לנו, את העניין הזה, את הקשר בין אוכל לתפילה, ובעזרת השם כן נתחיל מחר גם את השעה הרבה, שזה העניין הזה של החופש, שזה רק פסקה אחת, כן, שאפשר לגמור אותה אולי גם בפעם אחת, אבל במקום זה אנחנו לומדים, מה שמספיקים, מספיקים. טוב, אז נעמוד פה.